השימוי מרחם כמקשימי אלוה, אולם גם אתכם להשים שאי אפשר לכם לדחות את אותם של המעמדים הגדולים הנשגבים שאין להטיל בהם ספק, ולכן תזעקו באשריכם אחרי גבכם את ההיקש הגני ואת העיון השכלי. מהליך הוא להגיד איך אלוה התגלה במעמד הר סיני ויתן נבואה, מה אכפת לו בבני אדם, ההיגיון מרחיק, אבל האומה קיבלה את זה. לא אדם פרטי שמספר סיפור איך תדע נכון או נכון, עם ישראל כולו קיבל את זה. אומר חבר, חלילה לנו מהאל שנאמין בנמנע, מה שהשכל מרחיקו וראו כנמנע, אומר לכם, מה פתאום? מה אתה חושב? שאנחנו מאמינים בדברים שהם נגד ההיגיון? אתה חושב שאנחנו נגד ההיגיון? התורה לא נוגדת את ההיגיון. אכן, אחרי הראשונה בעשרת הדיברות, בה נצטווינו לאמונה באלוה, בא בשנה איסור לעבוד אלוהים אחרים, איסור השיתוף, אבל גם העזרה מלדמות דבר ללוה, ועשית לנו פסל ותמונה. זאת אומרת, החכה מן ההגשמה בכלל, איך לא נרומם את אלוה מעל ההגשמה, אם מרומים לנו מעל איזה אף רבים מברואב, כגון את הנפש המדברת שהיא אדם בעצם, האדם, הנפש, רוח ומעללה, היא לא מוגשמת, היא חלק אלוקה, אז את האלוקה עצמו אנחנו נגשים? סליחה, טוב. ובעצם, שרי מה עוד דבר שבו מדבר אלינו משה? מלמדנו להשכיל ומדריך אותנו, לא לשונו, לא ליבו, סליחה, אף לא מוחו, כל אלה עמקים כלים למשה. למשה עצמו הוא נפש מדברת בעלת הכרה, שאינה גוף ואין המקום גבולה. ולא יצר המקום בהימצאה בו, והיא עצמה לא תצר אף אם תיכלל נבו צורות כל הנבראים שבעולם. ולא תצר לנו את הרעקים ואת הרים, מלאכים, מוכנים, על אחת כמה וכמה עלינו להרחיק את ההגשמה מבורא הכל. אמנם לא ייתכן שנדחה את הקבלה בדבר המעמד ההוא, אולם כל זה אנו לומר, אין אנו יודעים כיצד מתגשם אין אוכנו, ונעשה לדיבור שקרא את אוזנינו, ואין יודעים אם ברא אז אלו הדבר שעד אותה שלו היה במציאות, או שהשתמש עם כך בדבר מן הנמצאות, הרי אלו אנו חסר את היכולת ללקח וללקח, ודומה לזה אנו אומרים כי הוא ידבר ברא את הלוחות, וכתב עליהם כתב חרות, כדרך שברא את השמיים ואת הכוכבים בצונו לבד. כך רצה אלוה, כי התגשם העניין האלוהי בשיעור שבחר בו, הוא בתכונה שרצה בה, וכך נחרט הכתב בלוחות בצורת עשרת הדיברות. על דרך זו אנו אומרים כי אלוה קרא את הים עשה וחומות עומדות מימין ומשמאלה ביניהם מסוילות מסודרות, הוא כבד בבשה שטוחה, למען יוכלו ללכת בה בלא תוח ובלא עיכוב. והנה קרא את ים סוף הקמת החומות והתקלת המסות יחסו לאלוה, הפועל כל אלה בלא שצריך לחיים וסיבות נמצאיות, דברים שיש בהם צורך בכל פעל שיפלו הנבראים, כמות עמדו המים במאמר אלוה וקיבלו צורות ברצונו, ובדרך זו נצטער האוויר המניע את אוזן הנביא בצורת קולות המורים על עניינים שרצה אלוה להשמיעם לנביא ולהמון. מה הכוזרי אומר כאן? הכוזרי כאן מסביר, מעמד הר סיני, כמו הניסים שעסק בהם לפני כן וכמו קריאת ים סוף, בעצם יש פה משהו שהוא באמת השכל, אם לא היה דבר הזה קורה, נאום, מה שייך לך שקרה דבר כזה? אבל שלא נחשוב שמפה יש הגשמה. היהדות יש בסוד של רחוק מכל ריחוק, קרוב מכל קירוק. שם התגלה, שוכן בנו, דיברנו על זה בשיעור פרשת שבוע על המשכן ומקדש, שוכן ונבדל. אבל הוא רחוק מכל ריחוק. יש, מופיע, אונקלוס למשל, והתרגומים בסוף שרשם בסיני, כן? התרגום, רש"י גם הביא את זה על פרשת שבוע, אבל התרגום, סליחה, בכל מקרה, התרגום, למעשה, תמיד שיש משהו שהוא כביכול האנשה באלף, והתעצב בליבו, או התרגום היה מתרגם את זה כמשל. מאיר תיר לתרגום, תתבטל לתורה, התורה אמרה ככה, והתעצב בליבו, כפשוטו. הרב כותב בשמונה קבצים על פי העיקרון הזה של התרגום, וכך גם מביא רבי יוסף אלבא בספר העיקרים, וכולם. אין רשות לתיבה אמורה לסתור את ההיגיון. כלומר, התורה, לא שהתורה היא מתחת להיגיון, התורה היא מעל ההיגיון. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את זה ככה, שלעולם ההיגיון הישר, ההיגיון הישר הוא לא נגד התורה. רס"ג מסביר את זה בספר האמונות והדעות, שיכולות להיות מצוות שהמלך ציווה בלי שאנחנו מבינים את טעמם, וגם לא חייב להם להיות טעם, ושונה מהרמב״ם שכותב בשמורי נבוכים, חלק ג' פרק ו'. הוא מסביר הרמב״ם בפרקים שם, נדמה לי כבב כבר זה הנחת, נדמה לי, הרמב״ם מסביר שגם מה שאנחנו לא מבינים יש לו טעם. רס"ג אומר אחרת, רס"ג אומר שכל מצוות שהעיקר שלהם זה המלך ציווה. לא בשביל הטעם, כי הוא רוצה שתעשה מה שהוא אמר, ביטול המלך. אבל גם אז המצווה לא נוגד את ההיגיון. ההיגיון לא מחייב אותה, אבל ההיגיון גם לא נוגד אותה. בסדר? לעומת הרמב״ם שסובר שפרדנו משהו להיגיון ותכלית מיוחדת, הרמב״ם מביא ראיה. כמו שאדם שכלי עושה הכל בכוונה ולא שטויות, קל וחומר, בין מה שקל וחומר היה לא קל. ולכן ממילא, בין שהם נחלקו, היו יכולות מצוות.
מה? שלמה שגן של פרה אדומה זה כדי שנתבטל המלך.
אז בזה הם חולקים. הרמב״ם טוען שלכל, בדיוק, הרמב״ם טוען, זה יש לו טעם, יש לו טעם. ואילו, שיטת הרמב״ם מטעמי המצוות, שלכל מצווה יש טעם, אבל דווקא פרטי המצווה לא חייב להיות בהם, ככה להיות כך וכך. לדעת כוזרי, במשל התרופות, כל פרט הוא פרט, הוא מדויק, כי זה המינון להשרת השכינה. לשיטת רס"ג יכול להיות מצוות שזה מצוות שמיות. לרמב״ם אין מצוות שמיות. אין ברמב״ם מצוות שמיות. הרמב״ם, בשמונה פרקים אומר, שיש המכנים את זה שמיות. כלומר, אצל הרמב"ם מצוות פרה אדומה היא לא שמיעית. אנחנו פשוט יותר קשה לנו להבנה. אבל המצוות השמיות, לרס"ג יש. בכל מקום, אבל לכולי עלמא, לפי כל השיטות, בכל מקרה ודאי שזה לא נוגד את ההיגיון. לא ינגוד את ההיגיון. והרב מסכם את זה בשמונה קבצים. אין רשות, לא זוכר בדיוק בלשון, לתיבה אמורה לסתור את השכל הישר, וזה דבר בשעה, סברה למה לקרא. סברה היא למה לקרא. מה שישר להעביר בהיגיון הפשוט לא יסתור את התורה, לא צריכה אותו. כן, המוצאים מחברו עליו הראיה, מה המקור? מאן דקייבלה, אזי לבאסיה. מוצאים מחברו עליו הראיה, זה דין גדול בדיני ממונות. מאן דקייבלה, מי שכואב לא שילך לרופא. לך כואב? אתה אומר שזה חסר. אתה טוען טענה? תביא ראיה. תביא אתה את התרופה. תביא את הראיה. בסדר? סברה היא דבר גדול בדין. איפה עוד רואים שסברה היא דבר גדול בדין? איזה דין ממש ממש מיוחד הסברה קובעת אותו? יש לנו למשל דין של ירק ועל יעבור. מאיפה לומדים ירק ועל יעבור? אז יש פסוק מיוחד לעבודה זרה בכל לבך ובכל נפשך. מאיפה לומדים ששפיכות דמים ירק ועל יעבור? סברה. מה הסברה? מהי חזית דדמך סובק תפי? דילמה, דמה דחברק, חברק סומק תפי. מי אמר שהדם שלי יותר דומה שהדם שלך? סברה. כלומר, הדין הזה שדוחה, ממש, אדם ימות. מכוח מה הוא יכריע פה? סברה. אבל התורה לא, סברה. יותר מזה, מאיפה למדים שגילוי הראיות דוחה את זה שירג ועל יעבור? לומדים שהתורה אמרה לגבי נערה מורסה שאנסו אותה, שזה כמו רצח. כלומר, כמו שברצח, קש, כמו שברצח אתה בעצם צריך למות ולא להרוג, התורה הקישה שבעצם האונס הוא כמו רצח. רגע, לא הבנתי, אבל רצח מאיפה לומדים? בסברה. כלומר, התורה בנתה הקש על גבי הסברה. הסברה היא דבר גדול מאוד. לכן אומר אריאל, מה פתאום? מה פתאום להגיד שזה יהיה דין? מה פתאום להגיד כלומר שזה יהיה גשמי? אנחנו לא יודעים איך. באמת פלא, המפגש בין אינסוף ברוך הוא לסוף. וזה מה שהפילוסופים כל הזמן החיקו. המלך מרגיש, יש חלום, אני מרגיש משהו פנימי לחפש את המעשה הרצוי. בצד שני, הגענו, אומר, תקשיב, לא הגיוני, לא הגיוני שהאינסוף יתחבר לסוף. הוא אומר, תקשיב, גם הנשמה בגוף שלך זה אינסוף בסוף. גם הנשמה בגוף שלך, אתה לא יודע להגדיר אותה, זה לא נכון להגדיר אותה. האדם הוא הרבה יותר מסוסך סומך לקו. כל הכלי מחזיק ברכה השלום, שזה כל איברי הגוף שהם בגוף בריא, מחזיקים את הנפש שהיא משהו שהוא אינסופי. קל וחומר שאנחנו לא נגשים את האלוה. איך זה מתחבר? זה סוד. קל וחומר שאלוקה התחבר לעם ישראל, זה סוד. אני צריך להבין שהחיבור הזה הוא חיבור, הוא חיבור, שאנחנו לא יודעים איך הוא קרה, אבל הוא קרה. ויש לנו כל הזמן את ההבנה הברורה שאין שום מגשמה, וזה מיד מופיע בעשרת הדיברות. לא מגשימים כלום. ומצד שני, ודאי שיש גילוי קרוב מכל קירוב, אומר שפת אמת, רחוק מכל ריחוק. בסדר? זו הנקודה המרכזית בקטע הזה. כן.
איך נדע שהסברה היא באמת כאילו לכל עדיף? לפעמים בן אדם אומר, זה ההיגיון שלי, וזה באמת נוגד את
ההיגיון. באמת בסברה, באמת, באמת, אתה צודק, באמת צריך להיות בעל סברה ישרה, בעל סברה חזקה, יש איזה רמות, כן? למשל, הרבה פעמים הפוסקים, היגות מויש למשל, הרבה פעמים מכריע בכוח הסברה, דינים, סברה, אומר לך סברה, קובע סברה ביסוד העניין.
זה עוני שחלק על ראשונים.
בקשר סברה, כן. צריך להיות אבל באמת בעל סברה, להתמחות, כל דבר צריך להיות מומחה. מומחה, אדם צריך להתמחות בדבר, כן?
שאומרים כאילו שהתורה לא נוגד את ההיגיון,
כן.
בן אדם אומר, ההיגיון שלי זה לא להרוג...
לא, אנחנו צריכים לדעת על בישרות, מה זה אומר להיות בעל סברה. כל אדם יש לו סברה, אסור זה בסברה של אף אדם. בסוף, כולנו מושפעים מהגשמיות שלנו. כלומר, ופה אנחנו אומרים סברה מתוך העולם של בתת מודע שאנחנו נמצאים בו, אנחנו מושפעים מהמקום שלנו, אנחנו לא רואים את זה הרבה פעמים ישר. אנחנו מדברים מהנורמות שאנחנו מכירים. כשאדם מתמחה להיות באמת עם שכל ישר, חשיבה ישרה, ואחרים גם מכירים פה במקום הזה, אז לפי זה מתקבל כוח הסברה שלו, כי יש לו כוח של סברה ישרה, משהו שהוא חותך בצורה כל כך חזקה. התמחה גם, יש מומחיות לדבר. לא מזוזים בדעה של אף אחד, אבל לא כל אחד הוא במקום הזה שכל סברה שלו זה סברה דאורייתא, כן? זה באמת דורש עבודה, זה באמת דורש עבודה. הלאה. זאת טענה מספקת, אומר הכוזרי. אמר החבר, אינני מכריע כי הדבר קרה בדיוק לפי תיאור זה, ייתכן שקרה בדרך עמוקה, משוכה לצרה לעצמי, אך העולה בידינו מזו שכל מי שראה את המעמדות האלה נתמת אצלו, כי הדבר בנפילה בורא בלי אמצעי, בהיות כל אלה דומים לבריאה הראשונה או לצרה הראשונה. על ידי כך התקבל בנפשות, האמנה בתורה תלויה בהם. גם אמנה שהעולם נברא ושעולה בריאה בריאה הראשונה כמו שפנינו, בדרך זו ברא גם תלוחות, את אמן וכדומה, יסור מנף שמאמין ספקותם של הפילוסופים של בעלי הקדמות. כלומר, פגשנו לא אדם פרטי, לא משה, אלוהים נגלה לו והוא סיפר לנו. כל עם ישראל קיבל נבואה, לפי הכוזרי, לפי הרמב״ם, מה הדגש המרכזי של מעמד הר סיני? מה הדגש המרכזי, כמו שהרמב״ם כותב בהלכות יסודי התורה? מה?
הגילוי לכולם.
לא, לפי הרמב״ם לא. לפי הרמב״ם, מה הדגש המרכזי? זה לפי הכוזרי. לפי מה? וגם בך יאמינו לעולם. ביסוס תורת משה. וביסוס תורת... כולם אומרים את הכל, אבל מה הדגש המרכזי ברמב״ם? ממילא מפה קובע הרמב״ם עיקרון. שכל מי שיגיד שיש מצווה דאורייתא חדשה, כופר בתורת משה. לפי הרמב״ם אי אפשר להוסיף שום מצווה מדאורייתא. שיטת הגאונים היא לא ככה, גם שיטת ריאל. שנגיע למאמר שלישי נראה שלפי ריאל בית הלל הגדול יכול להוסיף מצוות מהתורה. שיטת הרמב״ם, גם בחיי ימין עולם תורת משה היא נעצרה פה, כל השאר זה דרבונה. לפי כוזרי, עיקר מעמד הר סיני זה הגילוי להמון שכולם מה? כולם שייכים למה? אלא נבואה או לעניין האלוהי. אלא סגולה. כלל ישראל קיבל נבואה. וממילא התאמת אצל כולם, מה שבסוף דרך עם ישראל כל העולם מגיע אליו, וקדוש ברוך הוא שוכן במציאות.
אז הוא מבסס פה את האמונה בעצם על משהו שקרה לפני 3,000 שנה.
הוא לא רק קרה. הוא יפה, שאלה מצוין שאלת. הוא לא רק קרה. אותו השראת שכינה שהייתה במעמד הר סיני, לאן היא ממשיכה אחרי זה לשיטת הרמב"ן, לשיטת הרמב"ן וריאל? לשיטת הרמב"ן וריאל, לאיפה היא ממשיכה? לאן היא ממשיכה? הר סיני ממשיך לאן? לאן? מה קורה מיד אחרי פרשת יתרו? לאן? למשכן, לא, חטא עגל השפירה, למשכן. והוא יגיע למקדש, ודרך זה בית הדין הגדול בירושלים ותהיה השראת שכינה, ודרך זה כל העולם כולו יכיר בהשראת השכינה בישראל, ויש גם כוח לבית הדין הגדול להמשך גילוי תורה. התורה לא נעצרה בסיני, ממשיכה. לשיטת הרמב״ם, עיקר המקדש הוא לא קשור להמשך גילוי סיני. לשיטת הרמב״ם, המקדש הוא עבודת הקורבנות. אוקיי? בסדר? כן, לשיטת הרמב״ם, זה גם הבדל גדול בכל המניין המצוות. בסדר? שמה של שתי השיטות. אם כן, לפי ריאל, מעמד הר סיני, זה המקום שבו מתגלה הכלל ישראל גיבלו נבואה. העניין האלוקי חל בהם. גם לפי ריאל כמובן, העיקר זה התורה. זה עומק הגילוי האלוקי שקיבלנו. אבל בעצם זה מפה עומק האמונה. ומעמד הר סיני, וגם אצל הרמב״ם מעמד הר סיני, הוא כמו שכתוב באיגרת השמד, באיגרת תימן, כן? הרמב״ם מבסס על מעמד הר סיני את המרכז, כן? לפי הרמב״ם כל האותות היו רק לצורך, אבל מעמד הר סיני זה עיקר הגילוי. כוזרי מסביר שגם המן וגם מעמד הר סיני, כל המעמדות האלה כולם ביחד, מה גילו לנו? מה נסמן גילה לנו? שהקדוש ברוך הוא שווק, שהקדוש ברוך הוא דבק, כאילו העניין האלוקי מופיע בזמן. ומעמד הר סיני גילה לנו את ההופעה הגדולה שמופיעה בכלל ישראל.
איך אתה יכול לבסס אמונה שלמה על משהו שקרה לפני 3,000 שנה?
כי הוא לא נעלם, הוא לא נגמר. העניין הזה קיים בנו והמשיך בנו למקדש, הוא המשיך בנו, ועד רבה, זה שעכשיו עם ישראל בגלות, באמת זה הסתרת פנים. כלומר, העולם חסום מלהגיע לקדוש ברוך הוא, למה? כי העניין האלוקי לא יכול להופיע, למה הוא לא יכול להופיע? כי אין לו את הכלים, אין לו את הכלים שלו, בדיוק ככה. מה? אנחנו בשלבים. ומצד שני, עיקר ירושלים עדיין לא נמצאת, שזה בית המקדש. מה? למה? לא אמרנו שאנחנו בגלות, אבל יש מדרגות. ביחס למדרגת המקדש, אנחנו בגלות. ביחס למדרגת הגלות, אנחנו בגאולה. לכן אנחנו, חזק כל זה, התחלת דגאולה, אולי אנחנו כבר באמצע דגאולה, לא משנה, אבל יש מדרגות, זה הכל מדרגות. על כל הטוב, ואנחנו מודים ביום העצמאות שזכינו, ועל כל החסר, אנחנו בוכים בתשעה באב. לא בגלל יום העצמאות, אנחנו לא עבדים בתשעה באב, על מה שעוד חסר. ולא בתשעה באב, אנחנו לא מודים על כל הטוב של יום העצמאות. יאללה, יישר כוח.
תודה רבה.